נמצאים אנו לפני חג הפורים. החג שלמעשה סוגר את מעגל החגים, כידוע, ניסן הוא ראש החודשים, ראש חודשים. שונו לכם לחודשי השנה, ככה כותבת התורה. ניסן, לפי התורה, הוא החודש הראשון. אדר הוא החודש האחרון. החג האחרון, לפי חודשי השנה, הוא חג הפורים. אחר כך מתחיל סבב חדש, חג הפסח, החג הראשון. חג הפורים, אומרים חז"ל, עתידים כל המועדות להתבטל חוץ מחג הפורים. בכלל, הגדילו לומר שפורים הוא יותר מיום הכיפורים. יום הכיפורים זה כפורים, כמו פורים, עדיין לא מתקרב לפורים. וצריך להבין את העניין. וואה, יום הכיפורים, על זה אמרו חז"ל, יום אדיר בימי שנה, יום שאפילו האדם הכי רחוק מגיע לבית הכנסת, מתעטף בטלית, וכל כולו קודש, כל כולו תפילה לקדוש ברוך הוא. יום שמרגישים את הקדושה שבו. והנה, אומרים חז"ל, כל זה עם כל הקדושה, יום הכיפורים, יום אדיר בימי שנה, לא מתקרב במעלתו לחג הפורים. והנה נסתכל על חג הפורים. חג שבשביל הילדים זה חג של תחפושות, של קפצונים. נכון, יש מצוות, מקרא מגילה, שתה ושמחה, מתנות לאביונים, משלוח מנות. אבל לכאורה להשוות את יום הפורים, חג הפורים, יום הכיפורים, יש לעמוד על נקודה הזאת. לפני כן נקדים הקדמה קטנה. מנהג ישראל לעשות סעודת פורים אחרי חצות היום, לפני שיוצא פורים. זאת אומרת, בבוקר נותנים מתנות, שומעים מקרא מגילה, נותנים מתנות לאביונים, שולחים מנות, אחר הצהריים, לקראת סיומו של יום, עושים את הסעודה, סעודת פורים, וממשיכים אותה אל תוך הלילה. נשאלת השאלה, מה הרעיון שטמון מאחורי הדבר הזה? ידוע, כל מנהג ישראל תורה הוא, כל דבר ודבר יש בו טעם. צריך האדם להסתכל על החגים לאו דווקא מהפן שכולם מסתכלים. יש אנשים שאצלם פורים. מה זה פורים? זה להתחפש, זה משלוח מנות, זה אוזני המן. פסח, ליל הסדר, מצות. חנוכה, סופגניות. שבועות, מאכלי חלב. תורתך בתוך מעי, על זה נאמר. אבל הרעיון שכל חג וחג נותן לנו מסר, נותן לנו השפעה רוחנית, נותן לנו חיזוק, ואת זה אנחנו צריכים להמשיך אל תוך ימי החולין. למשל, עניינה של סעודה רביעית במוצאי שבת קודש, להמשיך את הברכה של יום השבת לתוך לימי החולין. עניינה של סעודת פורים, להמשיך את מה שהשגנו ומה שהבנו ביום פורים, וכל השנה כולה, לקחת את המסר הזה לכל השנה. אומרת הגמרא מסכת מגילה, שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה עם ישראל באותו דור נתחייבו כליה, שם ישמור. הייתה כבר גזירה בשמיים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מה היה האבון? למה דווקא אותו דור, על אותו דור הייתה את הגזרה, למה דור לפני או דור אחר לא הייתה את הגזרה הזאת? במה הם חטאו? ידוע, בית ראשון, נחב על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בית שני, שנאת חינם. אבל המעשה הזה של פורים, שהיה הגזרה, על מה הייתה הגזרה? אמר להם רשב"י, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. נהנו מסעודתו של אחשוורוש. אחשוורוש עשה סעודה גדולה, להציג את העושר שלו לפני כולם, וגם הם הכירו לסעודה וישבו בתוך הסעודה ונהנו מהסעודה. עכשיו בוא נשאל, נניח שאכלו שם מאכלים לא כשרים, זה חמור מאוד, אבל עדיין לא מובן כזה עונש. ולמאן דאמר שהכל שם היה בדץ, הכל היה בהכשרים מהודרים, היין, הבשר, כל המאכלים היו כשרים למהדרין. לא רק זה, גם עם ישראל אמרו שירי שבת, אמרו דברי תורה, ושרו שירי שבת, כתוב לב המלך ביום השביעי, עם ישראל שוררו לקדוש ברוך הוא, היה לכאורה, לכאורה, מי שמסתכל על זה, מהפן הזה, זה נראה כמו סעודת מצווה. אז מה, על מה יצא הקצף, על מה כל כך? היה, נחתמה גזירה כל כך קשה. אלא התירוץ הוא כזה. עם ישראל לא נדבעו על העניין הזה של הסעודה עצמה. נניח אפילו שאכלו שם מאכלים לא כשרים. נניח שזה לא היה לרוח, למרות שזה חמור. עיקר התביעה על עם ישראל הייתה הניתוק מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אין פה עניין של מצווה ועבירה או אסור ומותר. העניין כאן ניתוק מבורא עולם. יכול להיות אדם שומר תורה ומצוות, עובד את השם, לומד תורה, מתפלל 3 פעמים ביום, אבל הוא מנותק מהקדוש ברוך הוא. כל מאווייו זה העולם הזה. כל מאווייו זה עושר, ממון, תאוות העולם הזה. אין לו שאיפה לגדלות רוחנית. אז זה הייתה עיקר התביעה. על אותו דור. ללכת, סעודה כזאת, על מה דיברו שם? על מה דיברו? על מנעמי העולם הזה? על פוליטיקה? על כסף? על תאוות? על מאכלים? לכן, עיקר התביעה הייתה על הניתוק מהקדוש ברוך הוא. למעשה ככה גם התחילה ההשכלה באירופה לפני כ-200 שנה. אמרו, היה יהודי בביתך וגוי בצאתך. אמרו, אנחנו לא אומרים שלא צריך תורה. צריך תורה, ועוד פעם צריך תורה. אבל לא רק תורה, בואו נקרא גם דברים אחרים. בואו נאמץ כל מיני הנהגות של אומות העולם, ננסה לחכות אותם בכל מיני דברים מסוימים. בהתחלה הכל היה נראה על פי שזה מותר, אין איזה שום בעיה, אבל לאט לאט הלכו וירדו בלי שירגישו. למעשה, מה שקרה בפורים של אותו דור, הגזירה שבאה בעקבות הניתוק מהקדוש ברוך הוא. דרך אגב, אנחנו מוצאים את העניין הזה של הפנייה לקדוש ברוך הוא במצווה הראשונה שנצטוו בני ישראל בארץ מצרים. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם, לחודשי השנה. ידוע, בכל דבר בהתחלה שלו תמון השורש והיסוד לכל. מה העניין של מצוות קידוש החודש? מצוות קידוש החודש זה שהלבנה מתחדשת, יש מצווה לקדש אותה, בראייה, בפי עדים, בבית דין, אבל מה למדים מהלבנה? הלבנה זה מלכות. הלבנה מקבלת את האור שלה מהשמש. וכל זמן שהלבנה היא מול השמש, היא מהירה. בתדבר בחודש, שהלבנה כל כולה מול השמש, כל כולה מוארת. אחר כך היא הולכת ויורדת, עד שכבר בסוף החודש, כבר לא רואים כלום. וזה הרמז לעם ישראל, שכל הפנייה כולה צריכה להיות לקדוש ברוך הוא. כל הפנייה כולה. מרדכי היהודי, איש יהודי היה בשושן הבירה. שואלים חז"ל, וכי הוא משבט יהודה? מרדכי משבט יהודה? הוא משבט בנימין, לא משבט יהודה. אז איך קוראים לו יהודי? אומרים חז"ל, בגלל שכפר בעבודה זרה, נקרא שמו יהודי, משבט יהודה. צריך להבין. מה העניין של יהודי? בגלל שכפה בעבודה זרה, הוא משבט בנימין, מה העניין כאן? אלא במילה יהודה רמוז לנו רמז גדול. חוץ מהאות ד' קשר האותיות זה שם הוויה, י' ק' ו' ק'. הדלת היא דלה, זאת אומרת, מרמז על ענווה, כמו הירח, הלבנה, שהיא אין לה מעצמה כלום, אבל היא משקפת את האור של השמש. אותו דבר היהודי, על ידי התבטלות לקדוש ברוך הוא, הוא מייצג, יותר נכון משקף, כביכול את הקדוש ברוך הוא, את מידותיו של הקדוש ברוך הוא, את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ולכן, אדם צריך כל כולו להיות כלפי השם יתברך. כל השאיפות שלו, כל המטרות שלו, צריכות להיות לכיוון התורה הקדושה. לכיוון בורא עולם. ולכן, עם ישראל, ברגע שהשתתפו בסעודתו של אחשוורוש, אמרו לקדוש ברוך הוא, אנחנו עבדים שלך עד הסעודה של אחשוורוש. עכשיו אנחנו עסוקים בסעודה, עכשיו אנחנו אחר כך ללמוד תורה, להתפלל אחר כך, אבל בינתיים אתה כביכול לא מעניין אותנו. כביכול התורה לא מעניינת אותנו, כביכול. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, אתם מנתקים את עצמכם ממקור החיים, מהתורה הקדושה, חבוד. ואז נגזרה הגזרה. להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים. התורה נותנת חיים לעולם. התורה מהווה קיום לעולם. בלי תורה אין קיום לעולם. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. אם לא בריתי, אם לא התורה, יומם ולילה שתהיה נוהגת יומם ולילה, אז חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אין קיום לעולם. לכן, איך התבטלה הגזרה? לך היהודי, תחיתו את הילדים והתפללו לקדוש ברוך הוא וצעמו. הוא מחזר שעם ישראל, רוב הדור היו צדיקים, כך כתוב שם. התפללו לקדוש ברוך הוא, התקרבו לבורא עולם. כמו שאומרים חז"ל, הדור קיבלו מרצון בימי אחשוורוש, באותו זמן של הנס, הייתה קבלת התורה מרצון. בהר סיני הייתה קבלת התורה באונס, קפא עליהם הר כגיגית, ובנס של פורים הייתה קבלת התורה מרצון. ולכן, בכל חג וחג, ההודעה לקדוש ברוך הוא על עצם הנס שהיה באותו חג. בפסח על יציאת מצרים, בחנוכה על נס החשמונאים, בסוכות על זכר לענני כבוד, שבועות, מתן תורה. על מה למעשה בפורים ההודעה? על מה אנו מודים בפורים? בחג הפורים אנחנו מודים על עצם היותנו יהודים, על עצם החיים שקיבלנו אותם במתנה מאז אותו נס. ביטול הגזרה נתן חיים לעם ישראל. נתן חיים מחדש, נתן קבלת התורה מרצון מחדש. משל למה הדבר דומה? לילד, שהילד הזה לא התנהג יפה. עשה בבית הספר, רצו להעניש אותו. אותו ילד נגיע לבית, מסתכל, הוא יודע שמחכה לו בבית, מחכה לו מנה מההורים שלו, גם אבא שלו, גם אמא שלו. הילד מגיע לפתח של הבית, פותח קצת את הדלת, מסתכל, רואה, אמא שלו עסוקה במטבח, אבא שלו עסוק בעניינים אחרים, רואה שאף אחד לא רואה אותו, נכנס לחדר במהירות, ובטעות סוגר את הדלת על האצבע שלו. ואז אותו ילד מתחיל לבכות ולצעוק. הורים שלו באים, רואים אותו, כל האצבע שלו שותת דם, מהר לוקחים אותו לחדר מיון ותופרים לו את האצבע. ואחר כך גם בשביל לנחם אותו, מביאים לו איזושהי מתנה. לא רק שלא כועסים עליו, גם נותנים לו מתנה. אותו דבר, עם ישראל היה ניתוק מהקדוש ברוך הוא. לא התנהגו בסדר. אבל ברגע שבאה התענית והבחייה והתשובה, הדברים הללו עוררו את רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ולא רק שהגזרה התבטלה, אלא הייתה, הריחוק הזה יצר כנגד התקרבות גדולה לקדוש ברוך הוא. וכל שנה ושנה, ההערה הזאת חוזרת על עצמה. למעשה כל שנה ושנה, ביום הפורים, אדם שכל הפושט יד נותנים לו, אדם שיבקש מהקדוש ברוך הוא, אדם שירצה רוחניות, ירצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, יהיה לו סייעתא דשמיא גדולה, לקחת את זה איתו לכל השנה כולה. לקבל את התורה מרצון, פתאום ירגיש חשק בלימוד התורה, ירגיש התלהבות בתפילה. מה קרה? הוא קיבל על עצמו עוד מלכות שמיים ברצון. הוא קיבל את התורה ברצון. זה אחד הדברים שלמדים לחג הפורים. זה יום של ונהפוך הוא, מהפך. עד עכשיו האדם מבחינה רוחנית, עד עכשיו קשה לו. הוא כל הזמן בהתמודדות מול היצר הרע. קשה לקבל עוד תורה, קשה עליו. ביום הפורים יכול לקבל, לזכות, יכול לזכות לדבר עצום, לקבל רצונות וכיסופים חדשים לעבודת השם יתברך. ולכן כותב מרן החידה, דע לך, כשם שאלול, חודש אלול הרחמים והסליחות, הוא הכנה לימים הנוראים, לראש השנה, יום הדין, וליום הכיפורים, יום אדיר בימי שנה. כך, חג הפורים הוא הכנה לחג הפסח. חג הפורים הוא הכנה לחג הפסח. וכותב שם מרן החידה, שבכל יום ויום נשמות ישראל יוצאות מהיכלי הטומאה, ומתהרות ומתקדשות לקראת המעמד של ליל הסדר. שימו לב, חג הפורים הוא הכנה, הוא התחילתה של ההכנה, תחילת ההכנה לקראת חג הפסח, לקראת ליל הסדר, שזה סוכה בפני עצמה, שזה לקחת גוי מקרב גוי. ליל הסדר זה, יציאת מצרים זה לידה של עם ישראל, בזה עם ישראל נהיה לעם. כל שנה ושנה יהודי יוצא ממצרים המצרים, מהצרות, ונולד מחדש, מקבל השגות רוחניות, אבל הכל כבר מתחיל ממתי? בחג הפורים. אחד הדברים בחג הפורים זה חייב איניש לבסומי בפוריה עד אלו ידע בין ברוך מרדכי לאור המן. חייב אדם להשתכר, לשתות, עד שלא ידע, לא יבחין בין ברוך מרדכי לאור המן. הרבה פירושים נאמרו בזה. אחד הפירושים הוא שיום הפורים הוא כל כך יום גדול, שביום הזה אפילו את הארור המן, את החלקים הלא טובים של האדם, אדם יכול לשעבד אותם לקדוש ברוך הוא, לבורא העולם. ידוע שאצל אומות העולם, אדם קדוש, זה נקרא אדם שהוא מנותק מהעולם הזה, לא מתחתן, לא מביא ילדים, חי באיזה מנזר, מסוגף כל הזמן. תעשה עם אדם קדוש. מי שמתעסק בענייני העולם הזה, הוא לא יכול להיות אדם קדוש. רק מי שמנותק לגמרי מענייני העולם הזה. באה התורה הקדושה ומלמדת את עם ישראל שאדם קדוש זה אדם שהוא מתעסק בענייני העולם הזה. נושא אישה, מביא ילדים, עובד, מתפרנס, אוכל, שותה. יש לו כל שבוע שלוש סעודות מצווה, שבת קודש, גם סעודה רביעית, יש לו חגים, כל מיני אירועים למיניהם שסעודות מצווה עליהם לאכול, אפילו גם דברים טעימים. ועם כל זה התורה מצווה את האדם להיות קדוש. בדיוק הפך השקפת הגויים, הפך השקפת אומות העולם. מה הרעיון? וגם למדים מפורים. לקחת את הארור המן וגם אותו לקדש. לקדש את החומר. בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. יום פורים, יום של לכאורה שנראה שזה יותר גשמיות מרוחניות. סעודת פורים, שלוח מנות. באים ואומרים, הוא יותר מיום הכיפורים. למה? לא חוכמה שאדם ביום הכיפורים מנותק מאכילה ושתייה וכל כולו בבית הכנסת והוא דבק בשם. ודאי שמטבע הדברים, האמצעים הללו של תענית וצום ותפילות, הם ניגונים מרגשים, הם יגרמו לאדם קרבה לבורא העולם. זה דבר גדול, ודאי. אבל הדבר היותר גדול, זה שהאדם בתוך העולם הזה, העולם הגשמי, העולם החומרי, עם כל היצרים שלו, עם כל התאוות שלו, עם כל הבלבולים שלו, ועם כל זה, הוא דבק בשם. למרות הסתר הפנים. וזה למדים בחג הפורים, שלמעשה הנס של פורים זה כבר היה בבין בית, בין זמן בית ראשון לבית שני, שזה היה סוף תקופת הנבואה. החלה תקופה חדשה בעם ישראל, תקופה של הסתר פנים. עד אז היו נביאים שאומרים דבר השם, מאז נהיה הסתר פנים, גם מגילת אסתר, אין בה שם השם. ולמה נקרא שמו מגילת אסתר ולא מגילת מרדכי ואסתר או מגילת הדסה? אסתר קראו לה גם הדסה. מה העניין של מגילת אסתר? אלא לגלות את האסתר. חג הפורים, המטרה שלו, שנגלה את האסתר. נגלה את הקדוש ברוך הוא. בתוך העולם שלנו, עם כל הניסיונות ועם כל המלבולים שיש, עם כל הגשמיות מסביב, דווקא אז נמצא את הקדוש ברוך הוא. וזוהי גדלות. זוהי גדלות עצומה. ולכן, אחד המנהגים שנהגו עם ישראל, קדושים, מנהג ישראל תורה הוא, בחג הפורים, זה לאכול אוזני המן. כל העדות וכל החוגים אוכלים אוזני המן. מה העניין של האוזניים האלה? הייתי פירוש נפלא. אוזני המן זה לבן מבחוץ, ובפנים יש את המילוי, שהוא כהה. ידוע שהלבן רומז לחסד, והכהה, יותר נכון האדום, רומז לדין. ולכן, הלבן שרומז לחסד, זה רמז לנס שהיה. והמילוי שזה רומז לדין, המסר שלו להצדיק את זה שהיה מגיע לעם ישראל נס. ולכן עם ישראל קיבלו את התורה מרצון, כדי להצדיק את העניין הזה, להצדיק את העניין הזה שהגיע להם הנס. כל יהודי ויהודי, הקדוש ברוך הוא עושה איתו ניסים ונפלאות, כל יום, אם רק נתבונן בברכות השחר, מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי וחמלה, רבה אמונתך. רק על עצם החיים עצמם כמה צריך להודות. ואחר כך, ברכת פוקח עיוורים, או ברכת מתיר אסורים, או ברכת המחזיר נשמות נפגרים מתים. כמה חסדים הקדוש ברוך הוא עושה איתנו, רק נתבונן, רק נחשוב. אם נלך לבית חולים ונראה אנשים שם, אחד קיבל אירוע מוחי, מה קרה? כמה תאים במוח, קצת זזו, קצת! השם ישמור. אחד אירוע לב, כיף לב. הלב קצת זייף, בתפקוד שלו, קצת זייף. זה שאדם בריא ונושם, חי ונושם, יש לו משפחה ויש לו אוכל לאכול ובגד ללבוש, כל זה ניסים וחסדים של השם יתברך. ולכן על האדם לפחות לנסות להצדיק את זה שעושים איתו את כל החסדים האלה. וזה אחד הדברים שלמדים מהאוזני המן. צדיק את הנס שנעשה לעם ישראל בדור הזה, בדור ההוא. לכן, ההודעה הקדוש ברוך הוא בחג הפורים על עצם החיים עצמם. החיים הם דבר יקר. עם ערך עליון. אדם שגרם לאדם גוסס למות, שנייה אחת לפני שהיה צריך למות, זה נקרא שופך דמים. למה? אבל גם כך הוא היה מת, נכון? אבל אולי בשנייה הזאת הוא היה לו עוד איזה ערעור תשובה. אולי היה מהר בתשובה. אולי היה עושה עוד איזושהי מצווה להראות על הערך של החיים. בפורים אנחנו מודים על החיים. הקדוש ברוך הוא נותן חיים. כל העולם כולו. אבל יהודי החיים שלו יקרים מאוד. למה? בחיים האלה אני יכול לצבור עוד תורה, עוד מצוות, לעשות עוד נחת רוח לקדוש ברוך הוא. לכן אדם צריך להעריך את החיים ולנצל את הזמן, שלא יבזבז זמנו לריק, להבל, לבטלה. כל זמן פנוי שיש לו, ללמד תורה, יעשה מצוות, עשה חסדים. ככה הקדוש ברוך הוא יאהב אותו, יקרב אותו אליו. וזה למעשה העניין, לקבל את התורה מרצון, לעשות, להגיע לדרגה שכמו שכתוב בספרי המוסר, שאדם כל כולו צריך להגיע לדרגה שהוא משתוקק ומתאווה לעשות רצון השם. זה אצלו תאווה, זה אצלו השתוקקות גדולה מאוד לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו.